שלום עליכם, ברוכים הבאים. אין דפי מקורות, רק קצת משתמש במסך. ברשות אבי מורי ואמי מרתי וכל הציבור היקר, אנחנו פותחים בפרשת שופטים בספר דברים, פרק ט"ז בספר דברים, פסוק י"ח. כותרת של השיעור היא תיאולוגיה ותורת המדינה בתורה ובמשנה תורה, כלומר בספר דברים. ואנחנו ננסה לברר את הקשר בין שני המושגים האלה, תיאולוגיה, כלומר שאלות של אמונה, של תפיסת האלוקות, לבין הנושא השני, תורת המדינה, הפוליטיקה, מבנה השלטון. הקשר בין שתי השאלות האלה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בספר דברים ובשאר התורה. המקור העיקרי כמובן בתורה לדיון בשאלות של תורת המדינה, של פוליטיקה ופרשת שופטים. והחלק הראשון קצת נעקוב אחרי פרשת שופטים ונציג אותה, ומשם נצא לדיון, נתבונן בשאלות שאלות מתוך הפרשה, וננסה להגיע גם למחשבות ומסקנות לגבי השאלה או הנושאים שהצגתי בהתחלה. טוב, כללית, פרשת שופטים אפשר לומר מציגה איזשהו מבנה שלטוני, אמנם לא היררכי מסודר כל כך, שזה צריך גם תורה שבעל פה, אבל כשאנחנו חושבים על מושגים כמו רשויות שלטוניות, תפקידים, הנהגה וכולי, אלה נמצאים לפנינו בתורה בפרשת שופטים. פרשה פותחת במה שהיום בלשוננו נקרא מערכת המשפט, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ועם דילוג קטן, שאנחנו נחזור אליו עוד מעט, אבל אתם יכולים לראות גם בתנ״ך לפניכם וגם על המסך מה שקראתי קבוצת איסורי פולחן, לא תיטע לך אשרה כל עץ וכו', ואחר כך הפרשה של עבודה זרה, כן, כי ימצא בקרבך באחת שעריך. שתי פרשיות קצרות שמפסיקות את הדיון בענייני הנהגה תורת המדינה, ועוברות לדבר על דבר לכאורה אחר לגמרי, עבודה זרה. כן, אנחנו נחזור לנקודה הזאת. בכל אופן, מיד אחרי שהתורה מדברת על ענייני עבודה זרה, על עונש עוברי עבודה זרה והתהליך המשפטי שהם צריכים לעבור, היא חוזרת לדבר על המשפט. כלומר, אם תסתכלו בתנ״ך ונקל לראות את זה, אם היינו קוראים את הפסוקים הראשונים של הפרשה, שופטים ושוטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו אותם משפט צדק, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, כי השוחד יעבר עיני וכולי, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין. זה רצף הגיוני. זאת אומרת, יש מערכת משפט, יש שופטים בכל עיר ובכל שער, אבל כי יפלא ממך דבר למשפט, איכן, בשער, בשערים, כלומר בערים, בקהילות הקטנות, כמו שכתוב בהמשך הפסוק, בין דם לדם, בין דין לדין, בנגע, לנגע דברי ריבות, בשעריך. כלומר, שהמערכת המבוזרת הארצית לא מספיקה, אז אתה עולה אל בית דין הגדול והם יכריעו באותו דבר שאי אפשר להכריע בו מאיזושהי סיבה, כי אין מסורת או כי יש מחלוקת בשערים. אבל כאן יש רצף הגיוני. ברור ששתי הפרשיות הקצרות, מה שקראתי איסורי הפולחן, לא תיטע לך אשרה, לא תקים לך מצבה, ואחר כך פרשת ענישת עובדי עבודה זרה, הם חוצצות בין שני עניינים שבעצם באופן טבעי היו צריכים להיות רצופים. הם ממשיכים אחד את השני. אז החלק הראשון של הפרשה, למעט החריגה של ענייני עבודה זרה, איסורי עבודה זרה, זה מינוי השופטים, מערכת המשפט. עוברים את מערכת המשפט, מדלגים לפרק י"ז, פסוק י"ד בתנ"ך, ואנחנו מגיעים למלך, מה שבלשון ימינו נקרא הרשות המדינית, השלטון המדיני. יש פרשה שלמה על המלך, כרגע לא נאריך בה, אחר כך נחזור לזה. אפשר לומר הפרק השני במסגרת הצגת מבנה ההנהגה בישראל, גומרים את פרשת המלך, ויש לנו ענייני כהנים ולוויים, ובמיוחד מה שקורא ספר דברים, הכהנים הלוויים, רק הלוי. מה עניינם של הכהנים הלוויים בשאלות הנהגה? אנחנו יודעים שהכהנים והלוויים משרתים את השם. תפקיד של שירות הוא לאו דווקא תפקיד של הנהגה. אין, זה לא זהה, זה שכהנים ולוויים עובדים בבית המקדש, כהנים מקריבים קורבנות, לוויים שוערים ושרים ונוסעים וכולי וכולי, זה עדיין לא קשור להנהגה. אבל ברור בפרשה שחוץ מזה של הכהנים הלוויים יש תפקיד של שירות, יש להם גם תפקיד של הנהגה. שתי דוגמאות פשוטות מתוך הפרשה, כי יפלא ממך דבר למשפט בדין הגדול, אז כתוב ובתה אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. זאת אומרת, ברור שהכהנים הלוויים מתפקדים גם בתור מי שנמצאים בראש מערכת המשפט, או כחלק ממערכת המשפט. וכן בפרשת המלך, בפסוק י"ח, פרק י"ז פסוק י"ח, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. ותהיה מה שיהיה משמעותו של הפסוק הזה, כנראה שהכוונה היא שכשהמלך כותב את ספר התורה ומצהיר בכך שהוא כפוף לתורה, הוא עושה את זה מלפני הכהנים הלוויים. זאת אומרת, הם אלה שנותנים סמכות למהלך שהוא עושה, וכנראה יותר מזה, כמו שמשתמע בפרשה הקודמת, בפועל, דה פקטו, מי שיגיד לו מה שהתורה אומרת ויגביל את מעשיו, הם הכהנים הלוויים. זאת אומרת, יש כאן הגדרה פשוטה של יחסי שלטון או יחסי מנהיגות בין שתי רשויות בעם ישראל. זו הפרשה השלישית, כלומר הפרק השלישי. אמרנו, פרק ראשון מערכת משפט, פרק שני מלוכה, פרק שלישי כהנים לוויים, וגם הלוי שנכנס כאן בתוך אותה פרשייה, ואחר כך מופיע הפרק האחרון. אז כאן נשים לב לתופעה ששנו לב בהתחלה. שוב, התורה מפסיקה את הדיון הכללי ברשויות השלטון, במערכת המדינית או מערכת ההנהגה, ומדברת על איסורי, מה שקראתי כאן, איסורי תועבות הגויים, או כל מיני צורות של הזקקות לבעלי כוחות מגיים, מנחשים, קוסמים, מחשפים, כאלה שיודעים להגיד את האמת, כאלה שיודעים להגיד את העתיד. זאת הפסקה במסגרת הדיון העיקרי, אחרי שהתורה מפסיקה בעניין הזה, שמזכיר את ההפסקה שבתחילת הפרשה, לעניינים שקשורים לתופעות של עבודה זרה באופן כללי, אז נשים גם לעובדה הזאת לב, היא חוזרת לדבר על ענייני המנהיגות, וכאן מופיע האדם הרביעי, הדמות הרביעית, שעוסקת במנהיגות, שמנהיגה בעם ישראל, וזה הנביא. כן, הנה, מיד. נביא מכיר בך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון וכו' וכו', והתורה מפרטת מי הוא הנביא, מה תפקידיו, מה סמכויותיו, ובמה הן מוגבלות. זאת בעצם ארבעה פרקים בתורת המדינה של ספר, של פרשת שופטים, של ספר דברים. פרק ראשון, מערכת המשפט, פרק שני, מלך, רשות מדינית, פרק שלישי, כהנים לוויים ששייכים למערכת המשפט בצורה זו או אחרת, חוץ מזה שהם משרתים, בהקשר של הפרשה שלנו, והפרק הרביעי זאת הנבואה. בסדר? זה באופן כללי מה שפרשת שופטים מתארת. עכשיו, נתבונן על מה שראינו כאן במבט על, נשאל את השאלות היסודיות, ומכאן נצא למסע שלנו להבנת תפיסת התורה, את הרעיון של מנהיגות, תורת המדינה של התורה, וגם את היחסים בינה לבין שאלות תיאולוגיות, אבל נעשה את זה בשלב אחרי שלב. אם נשאל שאלה פשוטה, עד פרשת שופטים של ספר דברים, האם התורה מדברת באיזשהו מקום על שאלות של תורת המדינה, על שאלות של מנהיגות? כן, אם אנחנו מנסים להיזכר, ספר שמות, ויקרא, במדבר, בעצם אין שום אמירה מסודרת של התורה, למעט חוקים בודדים, מצוות בודדות, שמורות לשופטים דרכי התנהגות, שהטיית משפט, לא תישא פני דל, לא תהדר פני גדול, כלומר, הוראות ספציפיות לשופטים. אם נרצה, פרשת יתרו, שהיא פרשה שעוסקת במדבר, בצורה של מנהיגות, אבל לא באופן שיטתי וכללי, בטח לא בהתייחסות לארץ ישראל, כמו שנזכר למצב המדיני הכללי, כן, שחל כל הזמן, לא למצב המיוחד של המדבר. בעצם התורה לא עוסקת, לא בנבואה, לא במלכות, כלומר ברשות מדינית, וגם לא בבניין של מערכת משפט מסודרת, ההיררכיה של הדרכי הכרעה, אין על זה דיון בתורה. זאת השאלה הראשונה שאני רוצה להציג, ולשאול למה המצב הוא כך, זאת אומרת, למה התורה מחכה עד פרשת שופטים, שהיא בעצם אמצע פרקי המצוות של ספר דברים, אמצע ספר המצוות של דברים, כדי לדבר על עניין שבוודאי שבלעדיו שום אומה לא יכולה להתקיים, שום מערכת חברתית לא יכולה להתקיים, אי אפשר בלי מערכת שלטונית, אבל התורה לא מדברת על זה לפני כן. זאת השאלה האחת, תכף נבדוק תשובות חלופיות. והשאלה השנייה, שעלתה כבר מתוך העיון, השאלה הגדולה השנייה, אני מעוניין להבין את הקשר בין הדיון בתורת המדינה מלכות, שופטים, נבואה, כהנים לוויים, לבין הנושאים האחרים שעולים בפרשה הזאת, שאם היה פסוק אחד או שניים, אפילו מקרה אחד, אולי היינו יכולים להציע לו הסבר מקומי, אבל כשאנחנו רואים שזו תופעה רחבה בתוך הפרשה, אנחנו צריכים לחשוב עליה באופן עקרוני יותר. זאת אומרת, בתוך הפרשה כאן, יש לא רק תורת המדינה, אלא גם עבודה זרה, ענייני עבודה זרה. ענייני עבודה זרה מופיעים כאן לא פעם ראשונה. בשונה מתורת המדינה, הפוליטיקה, שאלת המנהיגות, שהיא עניינה של פרשת שופטים ורק של פרשת שופטים, ענייני עבודה זרה מופיעים לפני כן בתורה. המקום הטבעי שלהם בספר דברים, שם גם מופיעים לראשונה ובהרחבה, זו פרשת ראה. שם נאמר, לא תעשון ככל, הן הקים אל המקום, ואז התורה מבארת שהגויים עובדים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, ומתארת דרכי עבודה זרה שלהם, ועוד לפני כן היא עושה את זה בסוף פרשת ויתחנן, ופרשת עקב, מתארת דרכי עבודה זרה של הגויים, ושוללת אותם, ומצווה עליהם, ואוסרת אותם וכולי. וכאן בפרשת שופטים, משום מה, אחרי שהיא כבר בעצם עזבה את הדיון בנושא העיקרי הזה, בבעיה של עבודה זרה, והיה עם שמוע, אם לא תשמעו, כן, גם זה היה כבר בפרשת עקב, פרשת ויתחנן, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול, נקרא עוד מעט בתשעה באב. כלומר, כל העניינים האלה כבר נמצא להם מקום מסודר ונכון בפרשיות הקודמות של ספר דברים, ועוד לפני כן בתורה. אז מדוע כאן בפרשת שופטים, שזה לא הנושא שלה, התורה בוחרת לדבר על עניינים מסוימים של, וחשובים מרכזיים של עבודה זרה? כלומר, השארה, המצבה, האיסורים הללו, אחר כך העונש של עובדי עבודה זרה, ראינו את זה בהתחלה, נחזור לשם. כן? כי אם מצא בקרבך באחת שעריך, מה עושים כאשר מוצאים אדם שהלך ועבד אלוהים אחרים, יהודי שעבד אלוהים אחרים, ולקראת סוף הדיון בתורת המדינה, כשהיא מדברת על נביא, היא מדברת על כל הקוסמים, מנחשים, מחשפים, מגידי עתידות למיניהם, ואוסרת אותם כאן בהקשר הזה. זאת השאלה השנייה, שתי השאלות שיחד איתם אני רוצה לעבוד, כדי לנסות להגיע לזה מסקנה כוללת, לגבי תפיסת התורה בשאלות הללו של תורת המדינה והיחס לשאלות אמוניות או תיאולוגיות. נתחיל מהשאלה הראשונה. התשובה הרווחת יותר לשאלה הראשונה, השאלה הראשונה אני מזכיר הייתה מדוע התורה עד ספר שופטים לא מדברת על שאלות של תורת המדינה בכלל. שאלות של מנהיגות, שלטון, וחכה עד ספר שופטים. התשובה הרווחת לשאלות אלה יש שאלות דומות בספר דברים. כשאנחנו מגיעים בספר דברים למצוות או לפרשיות שלמות, שלפי הגדרתו של הרמב"ן הן מחודשות, כלומר שהתורה לא דיברה עליהם אף פעם עד ספר דברים, ורק בספר דברים מעלה אותם לראשונה. יש מצוות, כפי שהרמב"ן הגדיר, שהן מבוארות, כלומר התורה דיברה עליהם והיא חוזרת ומדברת עליהם שוב בספר דברים, ואז היא משנה, מוסיפה, מחסירה, ואז השאלה היא שאלה אחרת. אבל כשמגיעים למצוות מחודשות, מצוות שלא מעולם לא דובר עליהם לפני כן, אז תישאל השאלה, למה זה לא היה לפני כן? למה התורה חיכתה עד כאן? גם פרשיות המלחמה למשל, שמופיעות להלן בסוף פרשת שופטים ותחילת פרשת כי תצא, גם הן מחודשות. אין דיני מלחמה בתורה כמעט בכלל עד ספר דברים, ויש עוד פרשיות שלמות שמחודשות לחלוטין בספר דברים, גם דברים קטנים יותר, כי יקרא כאן ציפור לפניך, זה חידוש של ספר דברים, בן סורר ומורה, זה חידוש של ספר דברים, ועוד ועוד. אבל כאן יש לנו בעצם קבוצות שלמות, נושאים שלמים בתורה שלא נידונו לפני כן. תשובה רווחת היא שהנושאים האלה נידונים בספר דברים, משום שספר דברים הוא על סף העמידה לפני ארץ ישראל, הכניסה לארץ ישראל, ולכן עניינים שקשורים באיזשהו אופן בארץ ישראל או בכניסה לארץ ישראל, נידונים דווקא בספר דברים. זאת תשובה מצויה, גם יש אצל הקדמונים מעין זה וגם אצל האחרונים, כן, שרואים בספר דברים, נושא מרכזי או עמדה מרכזית של ספר דברים, היא ההתבוננות אל הכניסה לארץ ומה שעתיד להיות שם. אז שלב ראשון אני רוצה לשלול את התשובה הזאת, גם לגבי הפרשה הזאת וגם לגבי ספר דברים באופן כללי. לא נעשה את זה בעריכות יתרה, גם שזה לא נושא עיקרי, אבל זה כן נושא חשוב, הוא גם חשוב לעניין שלנו. ובכן, אם הטענה הזאת הייתה נכונה, אני אגיד שתי טענות עיקריות, יש יותר, טענות אני חושב ניצחות נגד הסברה שספר דברים הוא, הנושאים שנידונים בו הם בגלל שהוא על סף הכניסה לארץ ישראל. טענה אחת, טענה פרשנית פשוטה. הטענה שהתורה מחכה עם נושאים שקשורים לארץ ישראל, ולפי זה גם לנושא של מערכת מדינית, כי בעצם עם ישראל לא חי חיים מדיניים עד שהוא נכנס לארץ ישראל. הוא מתחיל לחיות חיים מדיניים מסודרים בארץ ישראל. מבחינה זאת, תורת ארץ ישראל ותורת המדינה הן אחוזות, הן שלובות זו בזו. זה בעצם אפשר לומר אותו דבר, ולכן רק המעבר לארץ ישראל, לחיים מדיניים כאילו נורמליים, נורמליים במרכאות, חצי נורמליים, מאפשר את הדיבור על תורת המדינה. אבל כאמור, אני רוצה לבקר את התפיסה הזאת ולומר כך, אחד, כשאנחנו קוראים את התורה לאורכה, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד פרשיות בתורה, לפני ספר דברים, שהן באופן מובהק פרשיות של ארץ ישראל. יותר מזה, אפילו פרשיות שהן הפרשיות הכי מובהקות, כן, של ענייני ארץ ישראל, חלקם מופיעות דווקא בספרים הקודמים ולא בספר דברים. ניתן כמה דוגמאות, אני יודע, אורלה, נסכים שהתורה מזכירה, ציווי בכלל על דרכי הכניסה לארץ ישראל והלחימה בה בפרשת משפטים, בספר שמות, והרחבתי את גבוליך ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות בני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה בספר שמות. ועוד יותר מובהק, שתי המצוות שהן המצוות של ארץ ישראל, שמיטה ויובל, כן, נידונות בספר ויקרא, אם כי תבואו אל הארץ, ושבתה הארץ שבת להשם. התורה לא חושבת שהיא צריכה לחכות לספר דברים כדי לדבר על הנושאים האלה. כשמגיעים לספר דברים ומחפשים שמיטה, לא מוצאים שמיטת קרקעות ולא מוצאים יובל, אלא מוצאים שמיטת כספים. כלומר, ספר דברים, דווקא המהלך שהוא עושה ביחס במצווה כל כך מרכזית הזאת של ארץ ישראל, של ארגון ארץ ישראל, של קרקעות, של נחלות בארץ ישראל, הוא לא לדבר על דברים שקשורים באדמה או בארץ, אלא לדבר על דברים שקשורים בחברה. כן, המעבר משמיטת קרקע לשמיטת כספים זה מעבר מארץ לחברה, מבחינת הנושא, מבחינת אופי הדיון. אז זאת טענה אחת, יש כמובן הרבה מאוד פרשיות של כי תבואו אל הארץ שנמצאות בשאר ספרי התורה. הטענה הזאת מצטרפת לטענה שנייה שהיא כללית יותר. אני אומר שבעצם המחשבה שספר דברים הוא הספר שמדבר על ארץ ישראל, כי זה על סף הכניסה לארץ ישראל, היא מחשבה אנכרוניסטית באופן פשוט. כלומר, היא מניחה את מה שאנחנו יודעים מאוחר ומטילה אותו על מה שקרה באופן מוקדם, אבל קרה אחרת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שעם ישראל חי 40 שנה במדבר. ומדוע הוא חי 40 שנה במדבר? בגלל חטא המרגלים. אז אנחנו אומרים, אז כל מה שעד ספר דברים הוא עוד רחוק מארץ ישראל. אין שם ארץ ישראל ממשית. אבל האמת היא כידוע שעד פרשת שלח לך, בספר במדבר, עם ישראל הולך לארץ ישראל בזמן קצר. זמן ההליכה לארץ ישראל או ההכנה, בין אם הוא אמור להיות 11 יום או חודש או שנה וקצת וכו', הוא זמן קצר ומיידי. מי שקורא את פרקי יציאת מצרים, גם הסנה וגם אחר כך, רואה שהתוכנית היא ברורה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, עלה אתכם מעוני מצרים בסנה לארץ זבת חלב ודבש. הדרך היא קצרה, זה מהלך אחד, וזה באמת לא משנה אם המרחק הוא מרחק של 10 קילומטרים או 100 קילומטר מבחינת תוכנית, או 3 ימים או 7 ימים או 10 ימים. כבר התורה הולכת לארץ ישראל, היא מכוונת לארץ ישראל. נכון שזה נכשל, המהלך הראשון נכשל, הדור הראשון לא נכנס, אבל זה לא משנה את העובדה היסודית שהתורה מכינה את עצמה, מכינה את עם ישראל, ומכינה גם את המערכת המצוותית, ההלכתית שלה, אל הכניסה לארץ ישראל. זה לא חידוש של ספר דברים. זאת טענה שנייה, המצטרפת לראשונה, שמוכיחה אותה בעצם, עובדה שהתורה מדברת הרבה על ארץ ישראל, כי תבואו לארץ בהתחלה. ונוסיף על זה גם עובדה יסודית, שאני חושב שצריכה להיות מונחת בשורש ספר דברים. הרי ספר דברים, הועיל משה באר את התורה הזאת למור. וכמו שאנחנו יודעים, חלק גדול ממה שמשה רבנו אומר, הן סיפורים והן מצוות, זה באמת רטרוספקטיבה, זה חזרה על מה שכבר נאמר, גם אם לא חזרה מדויקת שיש לה מטרה, אבל הכוונה הראשונה של ספר דברים היא לא לדבר על נושאים חדשים או לצייר תורה חדשה, אלא לחזור על התורה שכבר ניתנה. כיוון שכך, ההנחה שיש נושאים שמשום מה שייכים לספר דברים, רק בגלל שהוא מאוחר או משהו מעין זה, היא הנחה בעייתית, ולא נכנסתי בכל הטענות שלי למחלוקות חז"ל, לשאלות אמוניות, האם כל התורה כולה ניתנה מסיני, כן או לא. זה לא, נניח שכשיטת חז"ל שתורה ניתנה מגילה מגילה, במשך 40 שנה, וכל דבר ניתן במקומו וגם לפי ההקשר שלו, עדיין לא סביר לחשוב שספר דברים שמתואר כספר שנאמר מפי משה רבינו, שחוזר על התורה, והקדוש ברוך הוא אומר, זה חלק מהתורה, ובכל אופן זה יוזמה של משה רבינו לומר את התורה, לחזור עליה, להוסיף בה, לבאר בה, לחדש מה שצריך, כלומר מה שלא נאמר עדיין לעם ישראל במפורש, קשה להניח שיהיו נושאים שיחכו עד שמה ולא יהיו בתורה קודם, אם יש להם מקום לפני כן. עכשיו אני אומר עכשיו משהו בעייתי, בעייתי מבחינה רעיונית, ואותו אני רוצה להבין, לנסות להיכנס אליו. מה בעצם אני מציע? אני מציע מבחינת המחשבה העקרונית, שפרשה כגון זו, או פרשיות אחרות, אני חושב את זה על כל הפרשות של ספר דברים, בין אם הן מבוארות, כלומר חוזרות אבל באופן אחר, כמו שמיטה, שמיטת כספים, או עבד עברי, או כל הפרשות החוזרות, או שבת, או יהיה מה שיהיה, ובין אם אלה פרשות מחודשות, מצוות מחודשות כמו המצוות שלפנינו, תורת המדינה, אני חושב שצריך לקרוא את המשמעות שלהם מתוך ההקשר או המקור המיוחד של אמירתם. זאת אומרת, העובדה היסודית של ספר דברים היא וזה הנקודה שבה צריך להתחיל, שבשונה מכל התורה כולה, שם יש וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, או בנוסח דומה, ויאמר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, ויש ציטוט. זאת אומרת, אנחנו קוראים את הציטוט של דבר השם, זה הנתון של כל התורה כולה, משמות לפחות עד במדבר. בשונה מזה, ספר דברים לא מציג את עצמו באופן הזה, אלא ספר דברים אומר שבערבות מואב הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. כלומר, שמשה רבינו החליט למסור את התורה, להעביר את התורה. איזה תורה? אותה תורה, אבל אם היא נאמרה מחדש, ואם היא נאמרה בצורה אחרת, אז כנראה שכשהתורה נאמרת על ידי משה, קורה לה משהו. היא עוברת איזה, מתחולל בה איזה תהליך, איזה שינוי. היא נאמרת מזווית אחרת. כן? כשהיא נאמרה, כשהיא צוטטה מפי השם, קרה דבר אחד, וכשהיא נאמרת מפי משה רבנו, כשהוא מסביר לעם איך התורה צריכה להיות, נאמר דבר אחר. עכשיו, ספר דברים כולו ברמה הסגנונית שלו, מעיד על עצמו שמשה רבנו מוסר אותו בגוף ראשון. ועצב אתכם, כן, הוא מדבר על מה שהשם, אומר לו, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי, וכו' וכו'. כל הספר, מי שעובר לספר, רואה גם פרשיות המצוות וגם הסיפורים, בעת ההיא אמר השם אליי פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. משה רבנו מדבר גם במצוות וגם בסיפורים. ממילא שצריך להתחיל לקרוא את ספר דברים, גם הסיפורים כפי שהם מסופרים, בסדר אחר, באופן אחר, וגם את המצוות מתוך נקודת המוצא הזאת. זאת אומרת שברגע שמשה רבינו, בחודש שלפני מותו, כן, לפי הנתון, החליט לומר את התורה לעם ישראל ולהציב אותה מחדש, אז קרה משהו לתורה, משהו שבלשון, נגיד, רב צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק, ספר שלו הראשון, על התורה, הוא אומר משהו שהוא השער לתורה שבעל פה. כן, כך לשון רב צדוק. שספר דברים הוא השער, הוא השורש לתורה שבעל פה. מה הוא רוצה לומר? אתם נכנסים לפירוט. רוצה לומר שהעובדה שהתורה נאמרת כאן, התורה לא ניתנת כאן כמצוטטת מפי השם, אלא שמשה רבנו אומר אותה, אז נכון, משה רבנו הוא בעצמו קיבל את התורה. נכון, משה רבנו הוא ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. נכון, אין נביא כמותו. זאת אומרת, זה לא עוד חכם, אפילו לא עוד נביא. ובכל זאת, כשהתורה נאמרת בפעם הראשונה מפי אדם, עם הצורך להסביר, הצורך לסדר אותה מחדש, הצורך להעמיד אותה וכו', קורה לה משהו אחר. עכשיו ננסה, עם זה צריך ללמוד את כל ספר דברים, צריך להעמיק בזה עוד, אבל כיוון שזה לא הנושא העיקרי, אלא רק מבוא למה שאני רוצה להגיד, אז נתבונן עכשיו בפרשה הזאת ונראה, פרשת שופטים ובשאלות שאלנו קודם, ונראה בעצם מה זה אומר. אז שאלתי את השאלה הראשונה, מדוע ספר דברים הוא רק ספר דברים מדבר על תורת המדינה ולא ספרי התורה הקודמים? מה יכולה להיות הסיבה לכך? אני רוצה לומר, רוצה להציע, כן, את המחשבה הבאה, שבעצם עד ספר דברים, כלומר עד שמשה רבנו אומר את התורה, עד שהתורה ניתנת או ניתנת מחדש כשהיא יוצאת מגרונו של משה רבנו, מיוזמתו של משה רבנו, אין בכלל מקום לתורת מדינה. כלומר, שמפרספקטיבה מסוימת, מבחינה מסוימת של התורה, מאותה בחינה או מאותה זווית שנכנה אותה זווית אלוקית, זווית שבה הנתינה האלוקית היא מרכזית, אין דבר כזה שלטון. אין דבר כזה שלטון אנושי יציב, אין לו משמעות. יש בתורה מודל, התורה מציעה מודל. כן, המודל שמתקיים במדבר. השם הולך בעם, השם מוביל את העם, עמוד ענן, לפני מיום מלכותם הדרך. יש מודל של מלחמה, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה, ואי בנסוע ארון ויומר משה, קומה השם ויפוץ אויביך וכו'. יש מודל של מלחמה, יש מודל של הנהגה, או של שאלות. אם באים לדיינים ולשופטים ולא מקבלים תשובה, אז מה עושים? כתוב בתורה מה עושים? הולכים למשה רבנו. משה רבנו שואל את השם שקראנו עכשיו, עמדו ואשמע, מה יצווה השם לכם? זה לא עכשיו, זה קראנו בפרשת בעלותך, אבל קראנו עכשיו, ויקרב משה את משפטן לפני השם, בבנות צלופחד. יש תקשורת ישירה, יש נביא שמדבר עם השם, הוא נותן תשובה בכל המובנים, זאת אומרת, איך מנהלים מלחמה? מהי הנהגה המדינית? הנהגה המדינית היא שמשה רבנו מקבל הוראה מה לעשות, ואומר השם משה לאמור, שלח לך אנשים, והוא עושה. הוא פועל על פי השם. מהי הנהגה צבאית? כשהעם מתקשה במחשבה שהכניסה לארץ ישראל תגרור איתה סכנות גדולות, סכנות צבאיות גדולות וכו', אז מה אומר להם יהושע וכלב? אם חפץ בנו השם והביא אותנו לארץ הזאת, כן, אך בה השם אל תמרודו, השם איתנו אל תיראו, מה יש לפחד כשהשם נלחם? לא מציעים תשובות אסטרטגיות. היא מלחמה שהשם הוליך אותה, שארון השם הוליך אותה, היא מלחמה שאין שום צורך לדאוג ממנה, משום שהשם מנהל אותה. אז הצבא מובל על ידי השם, המנהיגות, המשפט מנוהל על ידי השם, אין מערכת מדינית. עכשיו, זה לא, בואו נרחיב קצת את המחשבה, זה לא רק במדבר. בעצם במובן מסוים, לא לגמרי, אבל במובן מסוים, המצב המדיני שהיה קיים בישראל בתקופת השופטים לא היה שונה ממה שתיארתי עכשיו. בתקופת השופטים בעצם עם ישראל חי בלי שיש לו מערכת מדינית מסודרת. אלא יש מנהיגים או שופטים אזוריים מקומיים שאנשים מזקקים אליהם כדי לקבל תשובות. וכשעם ישראל נמצא בבעיה, נמצא במצוקה, אז הוא צועק אל השם, הוא פונה אל השם. עכשיו לא נדבר על השאלות המוסריות והדתיות וכו', אבל המבנה. הוא פונה אל השם, השם שולח אם הוא רוצה, שולח שליח שיעזור להם אד הוק כדי לפתור את הבעיה. השליח הזה שנקרא שופט מנהיג אותם תקופה מסוימת, וכשהוא הולך לבית עולמו, אז אין מנהיג או שמתמנה מנהיג אחר. כלומר, הבחירה במנהיג היא בחירה אלוקית, והיא בחירה אד הוק כדי לפתור בעיה, והיא לא מתיישבת על מבנה שלטוני מסודר, שיטתי, היררכי, קבוע. כן? זאת אומרת, תקופה ארוכה, אולי 300 שנה, לפי דברי יפתח, אולי יותר, עם ישראל חי במובן מסוים, חיים שהם חיים חסרי מבנה מדיני. כך שזה לא רק, אני אומר, החומשים הראשונים של התורה, אלא התנ"ך מציג אפשרות כזאת, הוא מציג אפשרות קיום כזאת עם הטוב שבה ועם הרע שבה. הרע שבה הוא ניכר לעין בספר שופטים, אבל יש בה גם טוב. הטוב ניכר לעין למי שקורא דברי שמואל הנביא, כשעם ישראל מבקש ממנו מלך. נכון? שמואל, כשהבגשה הזאת מגיעה לפניו, הוא מתקומם כי הוא שייך לתפיסה הישנה, כי הוא בעצמו שופט. כמו שספר שמואל מגדיר אותו, כי הוא בעצמו שופט, תפיסה ישנה לא במובן שלילי, כן? התפיסה הקודמת, וכי הוא אומר, מה בעצם אתם רוצים? אתם רוצים מבנה מדיני מסודר. מבנה מדיני מסודר זו סתירה להשקפת התורה. כי התורה אומרת שבעם ישראל השם הולך. אז מה זאת אומרת השם הולך? שהכל נעשה בנס? לא. אלא שההנהגה היא הנהגה אלוקית, וכשהשם רוצה, כשצריך לפתור איזה בעיה, או כשצריך להתמודד איתה, אז השם ממנה לו שליחים, הוא שולח שליחים, ופותרים את הבעיה. גם כשהשם שולט, הוא פועל דרך אנשים בעולם. אני לא מתכוון להבחין שלא תיתו בנס לבין טבע. כלומר, גם כשהשם שולט יכול דרך טבע. אבל דרך הטבע היא דרך שפועלת בלי הנהגה מדינית קבועה ומסודרת, בלי שיש מבנה מסודר של הנהגה מדינית. וזה הבדל גדול מאוד. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לפרשת שופטים. ולמה שהתורה מציעה כאן, עכשיו נוכל לעיין בזה יותר בעומק. כאן יש מבנה מדיני. התורה מציעה מבנה מדיני. עכשיו, לאור מה שאמרתי עכשיו, יש לה פה שאלה גדולה. כלומר, אני מציע וזאת גם עובדה ידועה, שיש הבדלים בין ספר דברים לבין הספרים האחרים. אבל לא די בזה שנאמר שיש הבדלים, גם צריך להבין את היחסים ביניהם. ברור שספר דברים לא אומר תמיד מה שהספרים הקודמים אמרו, בין אם הוא מוסיף, בין אם הוא גורע, בין אם הוא שונה בסגנון, בין אם הוא מחדש מצוות, זה ברור. אבל השאלה מה המשמעות של השינוי הזה. אז הנה אנחנו מגיעים לפרשת שופטים. פרשת שופטים אומרת, יש מבנה מדיני, צריך להיות מבנה מדיני, הוא לגיטימי, אולי אפילו יותר מלגיטימי, במקרים מסוימים הוא מצווה, אני אומר את זה באופן מסויג, כי פרשת השופטים, מינוי השופטים היא מצווה, שופטים שתיתן לך בכל שעריך זה מצווה. כשמגיעים לפרשת המלך, אנחנו כבר מאוססים, האם זו מצווה או לא מצווה, האם התורה אומרת רק שזה לגיטימי, או אומרת יותר מזה, או אפילו היא מסתייגת, נכון? ואמרת, שום אשים, כן? ואשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. הניסוח הזה הוא ניסוח מאוסס ומסתייג, כן? אבל בכל אופן, התורה מכירה בלגיטימיות של המבנה השלטוני, בצורך שלו, וגם מורה איך הוא צריך להתקיים, את זה היא עושה בפרשת שופטים. מה טיבו של הפער הזה? כן, של הפער הזה בין מה שספר דברים אומר לבין מה שנאמר לפני כן. אני אנסה להשיב עליו עוד כדי שכל שיב את זה בעומק דרך התבוננות קצרה לפרשת יתרו. מי שרוצה יכול לפתוח שם, ומי שלא רוצה יכול לזכור את הדברים בעל פה. יכול לסך כל הסיפור הוא מוכר. פרשת יתרו יש מתרחש אירוע מאוד משונה. שיתרו מגיע לבקר לפני מתן תורה, לפני מעמד הר סיני, יתרו מגיע לבקר את משה רבנו, לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים, ואז כתוב, ואם מחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, ויאמר יתרו חותן, מדוע אתה עושה, כן? ודרך, כן, נבול תיבול, גם העם הזה, אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשהו לבדיך. הוא אומר דברים שכל אחד מבין, משה רבנו אומר לו, מה הוא עונה לו? כי יבוא אליי העם לשפוט אלוהים. לגדול, כי יבוא אל העם לדרוש אלוהים, כן? כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. נו, ברור שזה מה שמשה רבנו עושה, צריך להבין את השיחה. הכל ברור. ברור שמה שיתרו אומר הוא ברור, לא יכול להיות שאדם אחד ישפוט אומה שלמה. ברור מה שמשה רבנו אומר, שהעם בא אליו כדי לדרוש אלוהים, כדי לקבל תשובות משפטיות על שאלות, גם זה ברור. מה טיבה של השיחה הזאת? וכמובן השאלה בסופו של דבר שעצת יתרו מתקבלת, האם לא היה שם אפילו חכם אחד שיכול היה להגיד את זה למשה רבנו בלי יתרו, כן? אף, כן? הרי אין חכמים בייעוץ ארגוני כיהודים, זה היום ברור בעולם, נכון? אנחנו, כן? אפשר להביא לזה הוכחות רבות, מדעיות, כן? זו תכונה יהודית ברורה, לא תמיד אנחנו יודעים לעשות, אבל לייעץ איך לעשות אנחנו... אנחנו מומחים גדולים. אז דווקא צריכים את יתרו, את המדייני הזה. יתרו יכול להיות רואה, אני יודע, יכול להיות גשש, יכול להיות יועץ, זה לא מתקבל על הדעת. אף אחד לא רואה מה שיתרו רואה. משה רבנו בעצמו לא רואה מה שכל אחד היה רואה. כן? אני חושב ששם התורה מספרת את הפרשה הזאת, כדי להצביע על עובדה מאוד יסודית, שהיא תוביל אותנו לנקודה העמוקה, הבעייתית, שמופיעה כאן בפרשת שופטים. משה רבנו אומר ליתרו, אתה גוי, אני אומר את זה כן, קצת באירוניה, אתה גוי, אתה לא מבין. אומר, אתה מה אתה מחפש? אתה מחפש שיהיה סדר, שאנשים לא יעמדו בתור יותר מדי, שהם יקבלו תשובות מהירות וכו'. אבל העם בא אליי כשהוא רוצה לדרוש אלוהים. כשיהודי מגיע אליי, גם מגיע עם שאלה על, אני יודע, על ריאה, כן? עם סרחה בריאה, או על ריב שכנים, על המיקום של האוהל, או... כל שהוא בא אחר, הלכות נטילת ידיים, כשהוא מגיע אליה, הוא מגיע לדרוש אלוהים, הוא מגיע לקבל תשובה מהקדוש ברוך הוא. זה לא שאלה, רק שאלות שאלה אזרחית, שאלה של מערכת, שאלה של מבנה חברתי. כאשר אני נותן להם תשובה כשהם באים אליי, הם פוגשים יום יום גם בשאלות משפטיות קטנוניות, ביזריות, או שאלות הלכתיות קטנות, הם פוגשים את הקדוש ברוך הוא, הם דבקים בהשם. להקים מערכת משפט, זה ליצור סדר, זה להבטיח ביטחון משפטי, זה ליצור עקביות, זה להקטין את התורים, כן, מהתור הארוך הזה שיתרו רואה, אבל זה לאבד את הקשר אל השם. את הקשר שהם מרוויחים כשהם באים לשאול אותי. את זה אתה לא רואה. עכשיו, נכון שבסופו של דבר, משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, מקבל את הצעת יתרו. אבל למה התורה מספרת את זה ככה? היא מספרת כי רוצה להגיד, באמת שאף אחד בעם ישראל לא ראה את מה שיתרו ראה. למה הם לא ראו? בגלל שהם חוו את הקדושה, את קרבת האלוקים, את המשמעות של המצב הראשוני הזה, והם לא רצו, הם היו מוכנים, באמת היו מוכנים לעמוד בתור. אז למה התורה מקבלת את זה? כי התורה אומרת, זה יכול להיות רגע אחד, רגע אחד של כינון, של קשר, זה רגע אחד היסטוריה, אני מתכוון, תקופה קצרה, ולאורך זמן מבנה מדיני, מבנה חברתי לא יכול לעבוד ככה. אז מה? אז במבנה חברתי מסודר, יהיה ריחוק, לא נראה את השם וכולי, כן, יהיה ריחוק ולא נראה את השם. כלומר, זה בדיוק מה ש... זו בדיוק הבעיה. אבל לפחות אם זה כתוב, ואם זה נמצא בהתחלה, אז הבקשה הזאת והחיסרון שיש ביצירת מבנה מדיני, היא מונחת על השולחן. אז כשיש לי בעיה בהלכה, ואני נפגש, ואני מקבל תשובה רק מתוך ספר, מתוך שולחן ערוך, אני יודע, מתוך שאלה בדין שנותן תשובה משפטית, אז זה כואב. או שאני מחליט לחפש, או שאני מחליט בכל אופן להחזיר את האור של קרבת אלוקים, את התשובה מלמעלה אל תוך הספר, אל תוך המערכת, אל תוך האות הכתובה, אל תוך הבירוקרטיה, כן? שבאמת מרחיקה, שמרחיקה מן המקור. יש פה בעיה. כן? עכשיו, אני עכשיו חוזר לשורה התחתונה. השורה התחתונה שזה הכרחי, שאין מה לעשות. אין מה לעשות כי מבנה חברתי מסודר, כי מבנה משפטי מסודר, מחייב סדר, מחייב ביטחון, מחייב מערכת, ואי אפשר לחיות כל הזמן בקשר עם השם. עכשיו יותר עמוק. יותר עמוק זה ספר דברים, זה מה שמשה רבנו אומר כאן. משה רבנו אומר, כשהתורה לא אומרת, אני נחזור, נגיד את זה מההתחלה, כשהתורה לא אומרת שיש מערכת מדינית, שיש פוליטיקה, מה בעצם היא אומרת? היא אומרת שבמובן מסוים המצב הנעלה, המצב הכי גבוה, זה שבחברה הישראלית שמאמינה ובוטחת בהשם, הכל קשור אל השם, הכל מתקיים ביחס דתי ישיר. בלי מחסום, בלי בירוקרטיה, בלי אדמיניסטרציה, בלי שלטון שיוצר ריחוק או שפועל של אינטרסים אחרים. זה המצב האידיאלי. במובן מסוים ככה זה צריך להיות. ספר דברים, כשמגיעים לספר דברים, כלומר, כשמגיעים לא לאמירה האלוקית, האידיאלית, כן, על על השאלה הזאת, כמו על שאלות אחרות, אלא מגיעים אל הנקודה של משה רבנו. משה רבנו שבעצמו היה שם, שבעצמו חווה את החוויה, הוא הרגיש את ההרגשה של מה זה להיות מקשר בין העם לבין אלוקים, שהיה מנהיג של תקופה כזאת, שהיה שופט של תקופה כזאת. הוא אומר, הפרספקטיבה האנושית, זאת אומרת, הצורך, אבל לא רק הצורך, גם הערך, זה מה שאני רוצה לומר, דבר יותר, יותר עמוק, יותר יסודי, גם הערך של הקמת מבנה אנושי מסודר ואחראי, שבתוכו יש מערכת, יש הטלת אחריות, יש שופטים קטנים, יש שופטים בינוניים, יש שופטים גדולים, יש כמה רשויות שמקבילות אחת השנייה, והמערכת מסתדרת, הצורך ההכרחי של זה, וגם הערך של זה, למה הערך של זה? מפני שזה בסופו של דבר, מה שמטיל על האדם ועל החברה, את האחריות לייסד חברה אנושית שתלויה בעצמה, שדואגת לעצמה, שהיא זאת שקובעת את סדרי המשפט שלה, שהתורים לא יהיו ארוכים, שהמשפט יהיה צודק, שהאיזון יהיה נכון, שהאיזון בין המערכות יהיה נכון, שזה לא ימשיך להיות תלוי, שזה יתבגר. טוב, במובן מסוים, אני הצגתי את זה, הצד השלילי של, של מערכת מדינית, מערכת משפטית, זה הריחוק מהשם. הצד החיובי, שכשיש מערכת כזאת, היא מאפשרת לחברה ולאומה להתבגר בתוך עצמה. מה החוקים שלנו? מי הם השופטים שלנו? מה הסדר המשפטי שלנו? מה ההיררכיה הפנימית בין המערכות? איך זה מתנהל? בסופו של דבר המבחן נמצא כאן. לכן נזכר גם במבנה של ספר שמואל, אחרי ששמואל טוען, אתם בוגדים בהשם וכולי, השם אומר לו, תעשה את זה, ותפעל עם זה. התשובה של השם, תחשבו, אז אני לא פותח ספר שמואל לחמת קוצר הזמן, אבל אפשר להסתכל אחר כך פרק ו' ז' ח' שם, כן? התשובה של השם לשמואל, נכון אתה צודק, לא אותך מעשו, כלומר אותך השופט, כי אותי מעשו, אבל איך איתם? וגם אחר כך ששמואל בא במעמד המינוי, כן? אומר את כל הדברים החמורים, שהוא אומר לעם ישראל, השם אומר לו, אבל אתה צריך ללכת איתם. אז זה לא רק במובן הידוע, מה שרשי אומר, חזל אומרים, בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכים אותו, בדרך שאומה רוצה ללכת מוליכים אותה, הם רוצים אז תלך איתם. זו חזרה לאידאה של ספר דברים. האידאה של ספר דברים היא אידאה שנותנת, הרעיון היסודי שנותנת למרחב האנושי, לאדם ולחברה האנושית, מקום לבנות את עצמה בתוך עצמה. כלומר, אני אגיד את זה ככה, בספר שמות במדבר, במודל קיום המדבר, שהוא לא רק קיום מדברי, אני לא אומר זה רק מדבר, אומר המודל הזה של קיום מדבר, אז המבחן הוא אם אני קשור להשם, אם אני בוטח בהשם, אם אני תמיד זוכר ללכת אליו, וחס וחלילה אני בוגד בו. זו התמונה. במבנה של ספר דברים, לא רק בפרשה הזאת, ועכשיו אני מדבר על הפרשה הזאת, אבל לא רק בה. השאלה היא, האם כשניתנת לאומה, לחברה, האחריות, לבנות מערכת, להפוך אותה לצודקת, להפוך אותה להגונה, לבנות נכון את היחסים שבין דין לבין לפנים משורת הדין, וכו' וכו', האם סוגלת לעשות את זה, כלומר לבנות סיים בפנים, לא ביחסים של תלות או הזקקות, אלא ביחסים של השראה, יש תורה, יש הנחיה וכו', ובסופו של דבר המערכת היא מערכת אנושית, ואחריות אליה היא אחריות אנושית. זאת האידאה היסודית של ספר דברים, שמשה רבנו, שעבר מהמקום הזה למקום הזה, הוא בעצמו מציג אותה. ושתי האפשרויות אליהן נכונות, והן בדיוק שתי האפשרויות שמנחות את שתי העמדות של ספר שמואל, את ההתנגדות של שמואל, ואת ההסכמה של הקדוש ברוך הוא, כאילו ההתנגדות של שמואל היא באה, נשאבת מההתנגדות המוחלטת של התורה למערכת מדינית ביקרא במדבר, וההסכמה של השם נשאבת מספר דברים, מה שהשם אומר בספר דברים. עכשיו, מתוך המבט הזה, אני חושב שנוכל להתבונן גם יותר טוב על השאלה השנייה. השאלה השנייה שלנו הייתה השאלה של דחיבת, נקרא לזה, פרשיות של עבודה זרה, איסורי פולחן למיניהם וכולי, בתוך המערכת המשפטית, בתוך המערכת המדינית, בתוך פרשת שופטים. בוא נראה, נקרא את זה מההתחלה. בהתחלה כתוב, שופטים ושוטרים תן לך בכל שעריך. כן, החלק הראשון. שפטו אותה המשפט צדק, צדק צדק תרדוף, ומיד אחר כך לא תיטע לך שרק כל עץ, עץ אל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך, לא תקים לך מצבה וכולי. רש"י, סליחה, הבאתי מהגמרא, רש"י מביא כאן במקום, אמר יש לקיש, כל המעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה בישראל, שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך, וסמיך לי סמוך לא תה לך אשרה. אמר רש"י, ובמקום תלמיד חכם, כאילו נטעו אצל מזבח, שנאמר, אצל מזבח השם אלוקיך. מה עושה ריש לקיש ורש"י יחד איתו? הם מרגישים שהפרשיות לא קשורות אחת לשנייה, ומנסים לבנות את הקשר. הדרשה של ריש לקיש בלשון חז"ל זה דרישת סמוכים, כן? דרישה של שתי פרשיות קרובות וסמוכות, היא דרשה שבאה להסביר את מה שנראה לא קשור ולהראות איך הוא קשור. והקשר נוצר דרך ההשוואה. כלומר, מי שממנה דיין שאינו הגון, כאילו שנוטע אשרה. למה? עובדה ששתי הפרשיות סמוכות. התורה אמרה לא תהיה לך אשרה כל עץ, כדי ללמד שמי שממנה דיין שאינו הגון, זה מה שהוא עושה. אבל למה באמת זה קשור? מה המשמעות של זה? איזה קשר יש? פנימי, לא סמיכות הפרשיות. יש לי הוכחה, אבל אני לא מבין מה אני אומר. אני רוצה להבין. מה המובן הפנימי של הטענה של ריש לקיש שמביא רש"י על הפרשה? שלהעמיד דיין שאינו הגון זה כמו לטעת אשרה, ושלהעמיד דיין שאינו הגון במקום תלמיד חכם, כלומר כשיש לך תלמיד חכם שיכול להיות דיין הגון, זה כמו לטוע אשרה אצל המזבח. מה הקשר בין הדברים? מבנית, מה שריש לקיש אומר, שרשי אני חושב גם הבין בדברי ריש לקיש ולכן הביא אותם, ריש לקיש לא רק רוצה לנצל את סמיכות הפרשיות או להסביר למה שתי פרשיות לא קשורות הן כן קשורות, אלא הוא רוצה להצביע על הקשר המהותי, הפנימי, בין שני הנושאים. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שהנהגה, מערכת מדינית או מערכת משפטית, קשורה באופן עמוק לשאלות של אמונה מצד אחד ושל עבודה זרה. מצד שני, אלה לא שני נושאים, כמו שזה נראה מבט ראשון, אלא יש כאן בעצם נושא אחד. עכשיו אני אסביר את הדבר באופן, ננסה להסביר אותו באופן פשוט, ולראות איך הוא מתגלגל בתוך הפרשה. בעצם מה התורה אומרת? התורה אומרת, יש לשופטים תפקיד, שופטים ושוטרים תן לך בכל שעריך. מה התפקיד שלהם? לשפוט צדק. כלומר, מה מקור הסמכות? מניין השופטים יונקים את סמכותם, לפי מה שהתורה אומרת, הם יונקים את סמכותם מהצדק. הצדק כפי שהוא כתוב בתורה וכפי שהוא נתון, כן, בליבו של שופט שאחראי לצדק. צדק, צדק, תרדוף. כלומר, הוא חוקר, דורש וחוקר את העדים ואת בעלי העדים, והוא צריך להרגיש אותם וכו' וכו', והוא צריך בסופו של דבר לפסוק על פי התורה, בין דם לדם, בין דין לדין, בין ריב לריב וכו'. השופט הוא אמנם בעל מעמד מנהיגותי, הוא רשות שלטונית, אבל הרשות השלטונית לא יונקת את כוחה מעצמה, היא לא יונקת את כוחה מהתורה או מהצדק שנמצאים בשורשה, היא משרתת אותם. זה מה שהתורה אומרת. נראה את זה גם בהמשך בהקשרים אחרים. ובכן, מה קורה כשאדם ממנה, זה גולש, מה קורה כשממנים בחברה, מה המשמעות של מינוי בחברה של דיין שאיננו הגון? דיין שאיננו הגון הוא מישהו שהסמכות שלו היא ממנו ובו. כלומר, שהוא חי את התפקיד שלו מתוך איזה שהם אינטרסים, אם זה אינטרסים של כבוד או שליטה, ואם זה אינטרסים אחרים שהוא רוצה לקדם, והוא משתמש בכוח השלטוני שניתן לו כדי לקדם את האינטרסים האלה. נכון? זה דיין שאיננו הגון. דיין הגון זה דיין שמה שמנחה אותו זה הצדק או החוק. זה מאוד פשוט. התורה באה ואומרת את הדבר הבא. היא אומרת שמערכת מדינית או מערכת שלטונית באופן כללי, בין אם זה שופטים, בין אם זה אנשים שמתפקדים בהנהגה דתית כמו נביא, ובין אם זה מלך, היא מערכת שאם היא מערכת לא הגונה, כן, דיין שאינו הגון, כלומר לא הגונה אני מתכוון, שהיא מערכת שלא משרתת את התורה או את הצדק, אלא משרתת את עצמה, היא עלולה להפוך להיות בעצם תחליף דתי. כלומר, אני אסביר את זה בכמה משפטים, כלומר, כשהשם מצווה אותנו תורה, ואומר לנו שהדרך לעבוד אותו זה לשמור את תורתו ולא לעשות דברים אחרים, מה בעצם הוא אומר? שהמשמעות של היחס הדתי, של האמונה היא, שאדם צריך ללמוד איך להירא את השם לאהבה אותו וללכת בדרכיו, כמו שספר דברים נוהג להגיד תמיד, ואהבת את השם אלוקיך וכל לבבך, כל נפשך וכל מאודיך. כיצד, שואל רבי בספרי, על ידי והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצפך היום על לבביך. כן, זה המעבר. היחס הפגני האלילי הוא לא כזה. ביחס הפגני, אדם עומד לפני האל שלו, והוא משליך על האל את הצדק שהוא לא מצליח להוציא מתוך עצמו, את המשאלות שהוא לא מצליח להגשים וחושב שמישהו אחר יגשים בשבילו, את הכוח שאין לו, כן, שהוא חסר כוח, הוא נותן אותו למישהו אחר וכו' וכו'. מבחינה מסוימת, אנחנו מוצאים את זה הרבה בתפיסות העליות הקדומות, יש כל מיני משאלות לב, גם שליליות, אנטי מוסריות, כן, שאנשים לא הרשו לקיים אותם אצל עצמם, אבל הם סיפרו אותם על האלים שלהם, כמו שאנחנו מכירים יפה מהפנתיאון היווני, מיתוס היווני וגם מהמיתוס האקדי וכו' וכו'. כלומר, אנחנו חלשים, אנחנו לא יכולים להרשות לכל הפנטזיות שלנו להתקיים וכו', אבל אצל האלים הם יכולים להתקיים. אנחנו חלשים ואין לנו כוח, האלים ייתנו לנו כוח וכו' וכו'. המערכת המדינית, מערכת השלטון, עלולה להיות גוף כזה, אובייקט כזה, שהחברה או האדם הפרטי משליחים עליו השלכות דתיות. כלומר, הם מצפים כן, האדם מצפה מהשלטון שהוא יספר לו את האמת, שהוא יגיד לו את העתיד, שהוא יגאל אותו מכל המצוקות שלו, כן? שהוא יפתור את כל הבעיות שלו. במובן הזה, מערכת מדינית היא באמת מסוכנת. למה היא מסוכנת? היא מסוכנת לאמונה מצד אחד, לאמונה בהשם, אבל לא רק במובן הפורמלי, היא מסוכנת גם למוסר, למה שהשם מצפה מאיתנו. כלומר, כאשר חברה חיה והיא לא מכה את עצמה בעצמה, כלומר, בחובות המוסריות שלה, בארגון החברתי שלה וכו', ורואה בשלטון זרוע שלה עצמה, אלא שהיא משליחה על השלטון את המשלות שלה, את החולשות שלה, את כל מה שהיא לא מצליחה לעשות וכו' וכו'. והשלטון הוא חזק ומרשים ועושה וכו' וכו', וכך השלטון מייצר את עצמו. אז השלטון באמת הופך להיות מושא של השלכה דתית, כלומר, הוא נערץ, הוא מתקדש, מצפים ממנו לעשות את הכל, הוא בעצם ממלא תפקיד דתי, תפקיד כמו של אל. כן, זה מה שקורה לשלטון. התורה מזהירה בבת אחת, כשהיא מלמדת אותנו איך צריך להיות שלטון בישראל, היא מזהירה אותנו ביסורי עבודה זרה ואומרת, בעצם זה אותו דבר. כלומר, ההתחמקות חלילה, כן, של חברה ישראלית או של יהודים, האחריות שלו כלפי השם יכולה להיות בין על ידי חיפוש של איזה מקור כוח אחר, אלילי, או מקור אמת אחר, מנחש, מחשף, מעונן, כמו שיהיה כתוב אחר, ובין אם על ידי יצירת שלטון, שיספק את התחליף לכאורה, כן? בלי התביעה המוסרית והדתית, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ורעים שמוע וכו', שעבודת השם מטילה. כן? השם לא, הרי זה, אני חושב, עיקר ראשון של התורה, כלומר, שמנסים להבדיל, כן? מה התורה אמרה? מה זה מונותאיזם בניגוד לכן, אמונה באל אחד שלנו, בניגוד לעבודה זרה, להבדיל לפי הדעות? זה לא רק שיש אחד ויש הרבה, או שהוא יותר גבוה, יותר רוחני, וכולי וכולי. שהעמידה מול השם, עמידה של יהודים מול השם, היא עמידה מול התורה, מול התביעה של התורה, מול התביעה ללכת בדרכיו, מול התביעה לחיות חיים אלוקיים כאן בעולם. לא לצפות שהוא יעשה את זה בשבילנו. זהו השינוי היסודי. והשינוי הזה צריך להתרחש גם דרך ההבנה שהחברה לא תשליך מעצמה את האחריות על עצמה, על מה שהיא צריכה להיות, מה שהיא חייבת לעשות, אל השלטון שלה, שלטון שיהיה חזק מדי, או שלטון, כפי שריש לקיש אומר, שיהיה לא הגון. לכן מי שממנה דיין שאיננו הגון, כאילו נוטע אשרה. כלומר, הוא נותן למישהו כוח ומצפה שדרך הכוח הזה יקרה משהו, ואם הוא עושה את זה במקום שיש תלמיד חכם, כלומר מישהו שיכול לפעול בשם התורה ובשם הצדק, הוא כאילו שהוא נוטע אשרה אצל המזבח. כי יש דרך נכונה לעבוד את השם, אבל במזבח, אדם שם את חלבו ודמו כביכול, אדם מבקש סליחה, אדם ברכת עם התורה, לא אומרת שיהודי צריך להביא קורבנות. לא כתוב בשום מקום שיהודי צריך להביא קורבנות. אם הוא חוטא, הוא צריך לחפר על נפשו. כן? אין סדר העבודה שלנו, אינו מטיל חובה לאדם להביא קורבן. זאת הנקודה היסודית. לכן גם כשמגיעים לנבואה, מה ההבדל בין הנביא לבין כל הסוגים האחרים של מגידי העתידות ויודעי האמת? אלה ספקי אמת. וגם הנביא שלנו הוא ספק אמת, אמת לכאורה. אלה מגידי עתידות, וגם הנביא שלנו מגיד עתידות. ההבדל הוא לא זה, או לא רק, נגיד על זה תכף משהו, שהנביא שלנו יודע את כל האמת, או אומר רק את האמת, והם לפעמים אומרים אמת ולפעמים אומרים שקר. זה יכול להיות נכון, אבל בפועל לפעמים זה גם לא נכון. כלומר, כיוון שאנחנו יודעים שדברי הנביא שלנו נתונים לבידוי, כלומר הם תלויים במה שהעם עושה. כלומר, יכול להיות שסטטיסטית, אם הייתם איזה מכון מחקר, היה עושה איזה בדיקה, כמה נבואות של נביא ישראלי, נגיד, התגשמו מול איזה מגיד עתידות אחר, אולי התוצאות היו לטובתו ולא לטובתו. מה המשמעות? זה המשמעות זה שהנבואה הישראלית היא לא ספק של אמת, או ידיעת העתיד כדי שנוכל לדעת איך להתנהג, אלא היא המשך השליחות לומר את דבר השם, נביא מכיר בך מאחיך כמוני, אליו תשמעו, ככל אשר שאלת מאם השם אלוקיך בחורב, השמיעם את דבריי. כלומר, השם מדבר, מה הוא מדבר? הוא אומר את העתיד? הוא מספק תחליף של ידע כדי שנוכל להתנהל במציאות? לא. הוא אומר תורה ומצוות. והנביא צריך להיות הזרוע הממשיכה של משה רבנו, של מי שנושא את דבר השם. אם הוא משתמש בידיעת העתיד, זה רק שימוש על תנאי, כדי לומר לעם, אם תלכו בדרך השם, יהיה כך, ולא תלכו, יהיה אחרת. שוב אני אומר, המשמעות שזה היא שבאחוזים יכול להיות שהוא פוגע פחות. כן, זה צריך להבין, אז זה לא, זה מדובר על עמדה אחרת לחלוטין. כלומר, גם הנביא הוא משרת של האידיאל העליון, כן, שהוא עשיית מצוות השם, עשיית התורה. לכן כותב הרמב״ם, כן, אפשר לראות את זה. פסוק בהלכה ו'. נמצאת אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבנו, אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו, כדי שנאמר אם יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר, אלא מפני המצווה שציוונו משה בתורה. ואמר, אם נתן אות, אליו תשמעו. כלומר, לא בגלל שהוא עושה אותות, כלומר, אין לו מקור סמכות עצמי משלו, אלא מקור הסמכות שלו זאת התורה. מסקנה, אומר הרמב״ם, מסקנה שזה, שהיא מסקנה בהלכות סמכות, בהלכות שלטון. לפיכך יעמד נביא ועשה אות מופתים גדולים. כלומר, לכאורה יש לו מקור סמכות, אבל הרגע הרמב״ם אמר שאין לו מקור סמכות עצמאי, אז מה המשמעות שזה? הוא ביקש להכחיש נבואתו של משה רבנו, אין שומעים לו. ואנו יודעים בייחוד שאותם האותות בלט וחישוף הם לפי שנבואת משה רבנו אינה על פי האותות. כלומר, ברגע שנביא יגיד משהו שהוא נגד התורה, אנחנו לא יכולים לשמוע לו. ואפילו הרמב״ם אומר עוד יותר מזה. אפילו אם נביא בא ואומר, השם בא וחידש מצווה, מצווה תו ריש י' ד', כן? לא סותר את התורה. אומר, השם חידש לי מצווה, או יש מחלוקת בין אביי לרבה, השם התגלה אליי ואמר שצריך לפסוק כמו אביי. אז הרמב״ם אומר, זה נביא שקר, דינו מיתה. לא תפקיד שלו. זה לא, זה לא, משה רבנו נתן תורה, יש לנו תורה. מי אחראי לתורה לפי פרשת שופטים? בית הדין אחראי לתורה. גם את זה הוא לא יכול לעשות. הוא חורג מסמכותו. ניתנה לו סמכות על ידי התורה לקרוא לעם ישראל, לשמור את דבר השם, לחנך, להדריך, להצביע על הנהגה המעשית, לא יותר מזה. עכשיו נלך אל הפרשה שהיא, כן, הפרשה הקריטית, אולי המרכזית כאן, פרשת המלך. כן, כבר הזכרנו קודם בקשר לספר שמואל, ואמרת, אשים עליהם מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך. בואו נגיע לשם. רגע, מה קרה? דילגתי, הנה. איך מגדילים את זה? תודה. כן, זה פסוק י' ד', מי שרוצה להסתכל בתנ"ך. אמרתי קודם, זה ניסוח מסתייג או מאוסס או משהו מעין זה, אבל מה בעצם התורה אומרת? מה היא אומרת? אם עכשיו צריך להבין את זה בתוך ההקשר, למה לנסח את הבקשה של עם ישראל ובכלל את המצווה הזאת באופן הבא, ככל הגויים אשר סביבותיי? אנחנו יודעים שזה מה שקרה בספר שמואל בסופו של דבר, שזה מה שהם רצו לומר, אבל למה להגיד ככל הגויים? אני רוצה לומר שזה לאו דווקא מתוך מחשבה של פחיתות, כלומר ככל הגויים, כי רוצים ללכת בחוקי הגויים או ללכת בדרכי הגויים. ככל הגויים אשר סביבותיי, כל הגויים יש מבנה שלטוני מסודר, קבוע. גם אנחנו רוצים, אבל אתם לא גויים, זאת אומרת אתם חיים עם השם, אבל בכל זאת מבחינה מסוימת, זה אני חוזר ליתרו, להצעת יתרו שהתקבלה. יתרו בא כמו גוי ואומר, ככה אי אפשר לנהל מדינה. והשם אומר, הוא צודק. כן, אני חושב ככה זה לקרוא את הפסוק. כלומר, זה נכון שזה ככל הגויים, מבחינה זאת, שזו בקשה למבנה מדיני, שהוא מבנה שעמים חיים כמותו, כשכל חברה צריכה אותו. לא בגלל שאנחנו ישראלים, בגלל שאנחנו בני אדם שחיים גם חיים חברתיים. שום תשים עליך מלך. עכשיו מתחילות ההסתייגויות. כלומר, הטענה שמבנה מדיני בעם ישראל צריך להיות דומה למבנים אחרים שקיים אצל האומות, היא נכונה מפני שהמבנה החברתי שלנו הוא גם מבנה אנושי, הוא גם מבנה מדיני רגיל, חוץ מזה שאנחנו חיים לפני השם, והשם מקבל את זה, מקבל את זה גם בדיעבד, לפי מה שאמרתי קודם, אבל גם כערך. זאת אומרת, זה בסופו של דבר מה שיאפשר להפנים את התורה, להפוך אותה לשיטה חברתית, ליטול עליה אחריות, ברגע שיהיה מבנה כזה, ברגע שתפסיק התלות הקבועה בין המקור לבין התוצאה שלו, כן? הנביא, שופט, השם וכו' וכו'. זה מה שמתקבל. עכשיו, מה בעצם כתוב כאן? שום תשים מלך המלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. אני רוצה להציע את שיטת הספורנו ולהגיד על זה משהו, או שהבאתי אותה כאן? מה? הנה. כן? אומר הספורנו כך, תשים עליי מלך ככל הגויים, שתהיה המלכות לו ולזרעו, לא כעניין השופטים שהיה שופט מולך ובלבד, אבל לא זרוע אחריו. ועל מינוי שופט למלך בזה האופן, נצטוו הביאתם לארץ, כאומרו, ולא תהיה ידעת השם כסון אשר הם רואה. לכן, בעקבות הדברים האלה של משה רבינו, ממנה השם את יהושע. אבל יהושע מתמנה כשופט, לא כמלך. כלומר, לא מבנה שלטוני קבוע. אמנם שיהיה כמלכי הגויים מחזיק במלכות הוא וזרוע, נמאס אצל האל יתברך. אבל ציווה שכאשר יקשו עורפם להעמיד למלך בזה האופן, לא יבחרו אלא אדם כשר שיבחר בו השם. הספורט אומר, מה ההבדל בין זה לבין זה? לא שעם ישראל לא צריך שום הנהגה אנושית בכלל, אלא שלטון קבוע, כלומר שהוא יוצר מקור של סמכות קבועה, של הערצה, של קדושה לכאורה, הוא הופך להיות אובייקט להשלכות, כן? שם אתם תגלו אותנו, אתם תפתרו לנו את הבעיות, אתם וכו' וכו'. המקור הזה, זה בעייתי. אם נבחר מנהיג אדהו כדי לפתור בעיה, זה בסדר גמור. הבעיות שקשורות בצורה קבועה של הנהגה לא קיימות כאן. הייתי אומר דבר כזה, אני אגיד עכשיו שני דברים שאולי יעוררו פולמוס, בכל אופן נגיד אותם כדי שיהיה מעניין. הראשון, לא, כשיהיה מעניין, למחשבה מעמיקה. הראשון הוא, שאלה גדולה ששואלים גם בהלכה וגם במחשבה, האם בתפיסה האידיאלית של התורה, צורת השלטון האידיאלית היא מלך. כן? מדברי הספורנו כאן, וגם רבים אחרים שהלכו באותה דרך, והרבנל ואחרים, אמנם לא הרמב״ם, אבל רבים אחרים, וגם אני חושב מעומק פשוטו של מקרא, מה שהתורה אומרת בספר שמואל, העולה הוא שהתורה תעדיף כל שיטה שלטונית שיש לה פחות סמכות, או שהסמכות שלה היא פחות ממנה אהובה, שהיא תלויה במקורות אחרים של סמכות. מבחינה זאת, אם כאילו אני חושב שקריאה של פשט הפסוקים כאן אומרת ששיטה דמוקרטית מבחינה זאת היא הרבה יותר טובה, באופן יחסי, מבחינת מבנה השלטון או צורת השלטון משיטה מלוכנית. כמו שספורנו אומר, הוא לא יודע להציע שיטה דמוקרטית של ימינו, הוא לא מכיר אותה. אבל הוא אומר באלטרנטיבה שבין שופטים שמתמנים אד הוק כדי לפתור בעיות, מנהיגים, לבין שיטה מלוכנית רגילה או קבועה, אני מעדיף שופטים. זאת אומרת, השיטה הנהוגה היום ברוב מדינות הדמוקרטיות, היא שיטה יותר מתאימה לרצון התורה מאשר השיטה המלוכנית הרגילה, בגלל הנקודה הזאת שלה. ועוד דבר, זה גם ספר שמואל, זה צריך לחשוב על המשמעות של זה. כלומר, יותר קשה בהקשר של שיטה דמוקרטית שהשלטון יהפוך להיות אותו מושא להערצה, שהוא אובייקט להשלכה, כמו שתיארתי אותו קודם, שהמשאלות שלנו, החולשות שלנו, הפנטזיות שלנו יוגשמו על ידי הערצת השלטון. יותר קשה, אף על פי כן, נגיד עוד דבר אולי שיעורר איזה מחשבה או פולמוס, אף על פי כן זה קורה גם בחברה דמוקרטית. אני חושב, אני רוצה לומר, זה לא כל מה שאני חושב על העניין הזה, אבל זה פן אחד שאני חושב, שההפגנות החברתיות של השנה שעברה ושל השנה הזאת, יש בהם ביסודם, ביחס שלהם לשלטון, משהו מן המחשבה הפגנית. כלומר, מה שאני מתכוון לומר, שבאופן פרדוקסלי, הביקורת הטוטלית שהם מתיחים בשלטון, והעובדה שכל השאלות החברתיות והכלכליות בעולם מופנות כלפי השלטון, או הציפייה הנסתרת שקיימת שהשלטון יפתור את כל הבעיות קשורה במחשבה הזאת. זאת אומרת, יש איזה אובייקט שמייחסים לו כוח, אפשרויות בלתי מוגבלות, יכולת לפתור את כל הבעיות וכו' וכו', והוא צריך לעשות את זה, ואם הוא לא עושה את זה, אז אנחנו כועסים עליו ושונאים אותו. אבל מה שמונח ביסוד המחשבה הזאת, זו אותה מחשבה שהתורה חוששת ממנה ומזהירה עליה. כן, שתחשבו שהשלטון הוא תחליף לאלוהים, או תחליף לעצמנו, תחליף לחברה, למה שהחברה צריכה לעשות. עכשיו, זה לא ששלטון לא צריך לעשות שום דבר. אבל כאן המידה, הווליום, האשליה שנוצרת וכולי, מאוד מאוד משמעותיים בתוך ההקשר הזה. זאת אומרת, רוב הנושאים שמועלים שם הם נושאים 100% נכונים, הם אמיתיים ובעייתיים. אבל המחשבה כאילו ביכולתו של איזשהו שלטון, רק לא השליט הזה, השליט הבא, השליט הקודם וכו', כן? ושזה בעצם אומר שכל משאלות הלב שלנו, הפנטזיות, הבעיות וכו', נמצאות שם ויפטרו שם, היא מחשבה שחוטט, או שיש איזו נקודה נפשית עמוקה שקשורה בדיוק למה שהתורה מזהירה כאן. אל תחפש את אם יש אנשים שנותנים לך את כל התשובות, שיודעים את כל האמת, שיגידו לך את העתיד באופן בלתי תלוי, תיזהר מהם, הרי זה מה שהתורה אומרת. גם אם אתה ממנה מלך, אני אבחר אותו, שהוא לא יעשיר מדי, הוא צריך לכתוב ספר תורה, מלפני הכהנים הלוויים, והיה איתו וקרא בו כל ימי חייו, למה נלמד, להיראה וכו' וכו'. הכפיפות התמידית, למה שאלתי קודם, למה המלך כותב מלפני הכהנים הלוויים? מפני ש... אז ברור שהתורה אומרת שהשלטון המדיני כפוף לחוק. כלומר, השאלה, כן, הקלאסית של הדיקטטורה, מי כפוף למי, כן? השלטון הוא מקור החוק, או החוק, החוק נותן לשלטון את סמכותו, והשלטון כפוף לחוק. ברור שהתורה אומרת שהמלך כפוף לה, כפוף לחוק. אבל יותר מזה, לא מספיק שהמלך יהיה כפוף רק לחוק הכתוב. כלומר, שאם הוא יהיה כפוף לחוק כתוב, הוא בסופו של דבר יעשה מה שהוא רוצה. לכהנים הלוויים שמתפקדים כשופטים, יש סמכות לומר למלך, זה מותר לך וזה אסור לך, כאן עברת את הגבול, כאן לא עברת את הגבול, לזה יש לך רשות, לזה אין לך רשות. מלפני הכהנים הלוויים, זה מה שהתורה אומרת. נגיד עוד דבר, כמה נשאר לנו? 5 דקות. כן, מה שנספיק, ככה, בהערות על הפרשה, כי זה באמת קשור, קשור לכל הפרשה. עוד שתי, ככה שתי הערות מתוך הפרשה, בתוך ה... התייחסות הקולטות. מה שעולה בעצם מתוך הערות שלי בינתיים, שיש מבנה מדיני בספר דברים, שהוא הפרספקטיבה של ספר דברים דווקא, של משה רבינו. המעבר ממצב טרום ממערכת משפטית, טרום יתרו אל אחרי יתרו, שהוא מעבר משלטון אלוקי לשלטון אנושי מסודר. זה מחשבה אחת, זה גם צורך וזה גם ערך, זה מה שהסברנו בינתיים. עכשיו אני, מה שאני טוען באופן שיטתי, שבעיקר מה שהתורה עושה בפרשה הזאת, זה עוברת רשות אחרי רשות וקובעת מה הסייגים שלה, מה הגבולות שלה, מה אסור לה לעשות, מה הסכנות שתמונות בה. זה מה, כן, צדק, צדק, תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ. פסוק אחד, שופטים ושוטרים. ואחר כך צדק, צדק, טוב, לא תתם משפט, כי השוחד. כן, הסכנות שתמונות בזה. בפרשת, איפה, נשאל שאלה כזאת, איפה התורה מלמדת אותנו דיני עדות? איפה דיני עדות? נו, מה מקור של עדות? כאן לפנינו, נכון? איפה? בפרשה של מי שעובר איסור עבודה זרה, על פי 2 עדים או 3 עדים, כן? פרשה שלפנינו, לא יומת על פי עד אחד. למה בפרשה שלפנינו? אז ההקשר הוא ברור, זה הראינו, כן? מתחילים בשופטים, שופטים ושוטרים, ואחר כך כי יפלה עם אחד דבר למשפט, אז באמצע דיני עדות. אבל למה דווקא דן ולמה דווקא דן ולמה דווקא בהקשר הזה? אני אגיד משהו שגם צריך לטיפה יותר להאריך בו, אבל אגיד אותו בקיצור. מפני שהמשמעות של דיני עדות של התורה, שהם כמובן חמורים ביותר, ואף מערכת אזרחית היום בעולם לא פועלת כך. כלומר, אם היום בהרשעה פלילית היינו תלויים בזה שיהיו 2 עדים ברמה של דרישה וחקירה של התורה, כמעט אף אדם לא היה מורשע בבית משפט. מבינים? זה הרי כללים שכמעט אי אפשר לעמוד בהם בחברה כמו שלנו. בסדר, באופן מעשי, מה לעשות? אז יש לזה תשובות. אבל באופן עקרוני, מה התורה אומרת? כשהיא אומרת שאסור לקבוע דין פלילי, או דין מוות, אסור לקבוע אותו לא על ידי עדויות נסיבתיות, לא על ידי עדויות עקיפות, לא על ידי הודעה וכולי, אלא רק 2 עדים חיצוניים. מה היא עושה בזה? היא לוקחת את הסמכות מהדיינים עצמם, על פי הערכה, על פי תחושת הלב, על פי ערכים פנימיים וכולי, לקבוע, לחוץ את גורלם של אנשים. אנחנו יודעים שמערכת משפטית שתלויה בעצמה ושיש לה כוח מאוד מאוד גדול, יכולה להוריד את הראש לראש הממשלה. ראינו, סגן, לא שאני אוהב אותו, אבל זה מה שקרה. כן? זאת אומרת, ויכול שאינטרסים ויכול שלא אינטרסים, אבל איך משפטית שמתנהלת על פי כללים שתלויים מאוד בהערכות, שהם חלקים וכו'. 2 עדים או 3 עדים פירושו של דבר שבית משפט לא תלוי בעצמו. נכון שעדיין אפשר לשלם גם לעדים שוחד וכו'. אי אפשר לנצח את כל הרמאים, אבל הקביעה העקרונית היא שזה לא אתם, זה לא נמצא בידכם. רק אם תהיה הוכחה חיצונית חד משמעית שתלויה באנשים אחרים, אפשר להרשיע, אפשר להרשיע אדם בדין הפלילי. הדבר האחרון שנאמר, הוא ענייני לא תסור. כן, פה יש מחלוקת גדולה, ואני אסביר אותה לפי השיעור, ובזה נסיים. יש מחלוקת גדולה, כן, כשמגיעים לבית דין הגדול, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. רש"י, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, או על שמאל שהוא ימין, שמע להם. כלומר, רש"י אומר, באמת שהסמכות של בית הדין הגדול לפרש את דברי התורה היא סמכות בלתי מוגבלת. גם כשאתה בטוח שזה טעות, וגם כשזה באמת טעות, כך משמע מרש"י. כן? אבל יש להם סמכות לעשות את זה. למה? כי בסופו של דבר, התורה היא לא התורה שבכתב. התורה שלי, אם תורה היא אקטואלית, היא רלוונטית, מישהו חייב לפרש אותה. וחייבת להיות סמכות שתפרש אותה בסופו של דבר, ולכן ניתן להם כוח בלתי מוגבל גם במחיר הטעות. כמו שהר"ן כותב, שווה לשלם את המחיר הזה. כן? שווה לטעות כמה פעמים ולא להיאבק על האמת, כדי שנדע שיש מישהו שמפרש את התורה. אבל הירושלמי חולק. רש"י לא הביא את הירושלמי, ירושלמי חולק על הספרי כאן. רש"י הלך עם, עם הספרי, והירושלמי אומר במסכת הוריות, יכול אם אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, כלומר בדין הגדול שמע להם, תלמוד לומר, כלומר מלמד לנו הפסוק, לא רק אם אומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל. כן? זאת אומרת, מחלוקת חזיתית ברורה, מה הירושלמי, מה ההיגיון הפנימי של הירושלמי? הסכנה שדיברתי עליה, כלומר, אם אתה נותן לבית המשפט סמכות גורפת לפרש את התורה בלי לומר לאדם, אם אתה משוכנע שהאמת היא אחרת, כן, אז אל תשמע, יש כאן גם שאלה ערכית, אבל גם שאלה משפטית מעשית, בעצם בית המשפט יכול להפוך להיות בעל כוח בלתי מוגבל. כלומר, את הסמכות של המלך הורדנו, את הסמכות של הנביא גם כן הורדנו, אבל אם תיתן למערכת המשפט סמכות שרש"י נותן לה, היא עלולה להיות מעין גולם שקם על יוצרו, וגם זה מסוכן. אז אני מבין גם את רש"י, כלומר, פה באמת יש בעיה, כן? המתח הוא ברור, אבל אפשר להבין את המחלוקת בין רש"י, לבין רש"י שמביא מהספרי, לבין הירושלמי, בתוך המתח שעליו דיברנו כל השיעור. תודה רבה.